אחרמות. כן, פרשת אחרמות עיקר שני עניינים חשובים. הדבר הראשוני, העיקרי שבו, זה פרשת עבודת יום הכיפורים, שנאמר עליה אחת בשנה, שזה פעם היחידה בשנה שהכהן הגדול נכנס לפני ולפנים, שבדי שהדבר הזה מלמד על איזשהו אפשרות להתחבר לאלוקות בשיאה. אם אנחנו מבינים שהמציאות של בית המקדש היא לא רק איזשהו מקום עם דרגות של קדושה, אלא כל דרגות הקדושה מבטאות איזשהו חיבור במדרגותיו השונות למדרגות האלוקות, שזה מתחיל מירושלים, הר הבית, מחנה שכינה. גם בתוך מחנה שכינה יש מדרגות בין המזבח, בין העולם ולמזבח, ההיכל, ומעבר לפרוכת קודש הקודשים, שם נמצא הארון, שם נמצאת הכפורת, שם נמצאים הקרובים, שם נמצאת מרכז השכינה, ומשם הכל יוצא לכל מרחבי העולם, הארץ והעולם כולו של הקדושה. אז היכולת להיכנס פנימה היא נדירה, היא אחת בשנה, כאשר גם הדבר הזה מאשר גם כפרה מיוחדת. כן, הכפרה המיוחדת שלכן, זה נקרא יום הכיפורים. כלומר, אם במשך כל השנה יש כפרות שנוגעות יותר לכפרות החוץ, על מזבח החיצון, פה יש כפרה עמוקה, גדולה, וזה בשתי בחינותיה. שהרי הבחינה של הכפרה של הפר והסעיר הפנימי, שמזים אותם בין הבדים, ואחרי זה על הפרוכת, ואחרי זה על מזבח הקטורת, ואחרי זה את השאריות על במזבח העולה. זה כפרה על תומת מקדש בקודשיו. כלומר, יש תומת מקדש בקודשיו, שלום עליכם. כן, שמחפרים, שבעצם גם כל השנה מתכפרים, אבל כפרת יום הכיפורים היא יותר גדולה, וזה סוגיה שלמה בתחילת מסכת שבועות. ואז על ידי הכפרה הזאת יש גם את כפרה המיוחדת, הנפלאה של שעיר לעזאזל, שמכפר על כל עוונותיהם של ישראל ושולחים אותו לעזאזל, משהו מאוד נפלא. כל העבודה הזאת היא נפלאה, אבל כל כולה היא מתוך איזשהו חיבור אל הקודש פנימה, שהכהן הגדול כנציג של כל ישראל הוא זה שיכול להיכנס אל הקודש פנימה ומכפר על כל עוונותיהם של ישראל. כמו שאמרנו, שזה ודאי הדבר הזה מבטא שעם ישראל יש לו קדושה מאוד עליונה שהיא מחוברת למקור האלוקי. וגם הכפרה הזאת היא כפרה שמחפרת לא רק על החטאים שלנו, שפגענו בתומת מקדש בקודשיו, אלא כל המטרה של הכפרה שלנו היא גם לכפר על מה שאנחנו כביכול עושים למקור האלוקי, כמו לשון הכתוב, וכפר על הקודש מתומות בני ישראל מפשע מכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך תומותם. כלומר שהזיות הללו והכפרות הללו שהכהן הגדול עושה, זה מכפר על שתי מדרגות הקודש. מדרגת הקודש הפנימי, שזה בין הבדים, שעם ישראל, אמנם כמו שאנחנו מופיע הרבה פעמים בנביאים ובספרים, שאם חטאת מה תיתן לו, כלומר שהחטאים שלנו לא פוגמים במקור האלוקי, שהוא נבדל ושום דבר לא משפיע עליו. אבל הכפרות האלה הם, כשיש חטאים כאלה שפוגעים במקורות רוחניים עליונים, זה גורם שהיכולת של הקודש להשפיע את השפעותיו עלינו נחלשות, כיוון שאנחנו עושים מחיצות, כל התרומה זה איזושהי מחיצות בין המקור האלוקי ובינינו. לכן בכפרות האלה אנחנו חפרים על הקודש, שזה המקור האלוקי העליון שלא יכול להשפיע עלינו, וגם על בחינה יותר נמוכה, המושג אוהל מועד השוכן איתם בתוך תומתם. כלומר שיש בחינה של אלוקות, שהשם יחד, גם כשאנחנו חוטאים, השם שוכן איתנו, שהוא לא עוזב אותנו, אבל גם היא עוצמתה נחלשת כאשר אנחנו חוטאים. יש את הקודש שהוא לא שוכן איתם בתוך תומתם, הוא נבדל. ויש את השוכן איתם בתוך תומתם, זה הכפרה של בין הבדים, וזה הכפרה של הפרוכת, שזה על הקודש. כן, אז אנחנו מדברים פה שיש פה איזושהי בחינה מאוד גבוהה של מציאות המשכן והמקדש שמתבטאת בקודש הקודשים, שזה מבטא, כמו שאמרנו, מבטא את הכוח העצום של עם ישראל, שיש לו מגע, יש לו חיבור אל המקור הזה, אל הקודש הזה, ומכוח זה לכן הוא יכול להיכנס, אבל כמו שהתורה מתארת, זה לא יכול כל השנה. היכולת להתחבר אל מקור כזה גבוה של קודש הקודשים, זה רק אחת בשנה, וגם זה לא מספיק, צריך בשביל הרבה הכנות, קורבנות מיוחדים, תארות מיוחדות, הכהן הגדול מתכונן הרבה, שבעה ימים לפני כן מפרישים אותו מכל משפחתו, הכהן הגדול נתאר, כל העבודות האלה זה עבודות בלבן, הכל מדרגה מאוד גבוהה של עבודת השם, זה מדרגת יום הכרים, שוודאי שהיא מבטאת את המציאות שעם ישראל, כמו שחזל אומרים שביום הכיפורים עם ישראל כולו בבחינת מלאכים, ואפילו מלאך רע, השטן, הקטגור, גם הוא מופיע ברכית רבי אליעזר, שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ביום הזה אני לא יכול לקטרג על בניך, הם כמו מלאכים, לא אוכלים, לא שותים, לא נועלים נעליים, הם מלאכים. כלומר, עם ישראל כולו ביום הכיפורים הוא בבחינת מלאכים, הוא בבחינת מלאכי מעלה, וזה בחינה שכל השנה קיימת, אבל היא לא יוצאת לפועל, אבל ביום הכיפורים, מכוחה יוצאת כל עבודת יום הכיפורים. טוב, זה הבחינה של כפרת ומדרגת יום הכיפורים. ואחרי זה יש עוד כמה פרשיות, אחרי זה יש את הפרשייה הארוכה של פרשת הריות, שהאזהרות מופיעות בפרשת החרמות, והעונש מופיע בפרשת קדושים. כן, אז הריות, כמו שהרמב"ן בתחילת הספר שהזכיר, למה מופיע פרשת הריות בספר ויקרא, כאשר לפי הרמב"ן כל ספר ויקרא הוא לאחר השראת השכינה, לכן אמר הרמב"ן ש... האיסורים, מה שמופיעים בספר ויקרא, זה אחרי שבסוף ספר שמות עם ישראל זכה להשראת שכינה, אז צריך עכשיו להיזהר שהשכינה לא תסתלק. ולכן יש חטאים שהם יותר פועלים בנקודה הזאת של סילוק השכינה. ולכן פרשת הריות שהיא מסלקת את השכינה, אלוהים של אלו שונא זימה, לכן זה מופיע דווקא פה, שפרשת הריות. אמנם כמו שבסוף הפרשה כתוב, שכאשר בעקבות חטא הריות, ולא תקיע הארץ אתכם בתמאכם אותה, כאשר כעת הגוי אשר לפניכם. כלומר, יש כזה מדרגה, איזשהו ביטוי מיוחד, שהארץ מקיעה את יושביה. לא על כל חטא, שוב פעם, זה נאמר פה על החטא של הריות. כלומר, שעל ידי חטא של הריות, הארץ מקיעה את יושביה. אז אולי, אם נחבר את זה למה שאמרנו מקודם ברמב"ן, שמצד אחד, זה מבטא סילוק שכינה. שכינה, לפי מה שאמר הרמב"ן, היא שורה במקדש, במשכן. אבל רואים פה שיש לזה ביטוי גם בארץ. הארץ מקיעה את יושביה. אז יש איזשהו חיבור בין השכינה ששורה במשכן, וכאשר עם ישראל נכנס לארץ, אז השכינה ששורה במשכן, ואחרי זה במקדש, היא לא נגמרת רק במשכן, אלא כל הארץ מתקדשת על ידי השכינה ששורה במשכן, ולכן כאשר עם ישראל חוטא בחטאים כאלה שמסלקים שכינה, הביטוי של זה שהארץ, שהיא מקבלת את השכינה ששורה במשכן, הארץ מקיעה את יושביה. כלומר, מכוח קדושת השכינה ששורה בארץ, אז הארץ מקיעה את יושביה. אמנם לכאורה התורה כתוב פה שהארץ אפילו גם הארץ הקיעה את הגוי אשר לפניכם, כביכול אולי זה לא קשור לשכינה. זה שהארץ הקיעה את הגויים, זה לא נובע מהשכינה. הרמב"ן כאן מאוד מעריך, זה רמב"ן מפורסם, שוודאי שהוא קשור גם ליום העצמאות, כל הנושא הזה שמדרגת ארץ ישראל, הרמב"ן שהוא אבי היישוב, מחדש היישוב בארץ, הוא זה שגם כתב את מצוות עשה ד' המקור של מצוות יישוב בארץ וכיבוש הארץ. אז הרמב"ן פה גם הרבה מאוד עוסק בנושא של מדרגת ארץ ישראל. כן, אז גם פה הוא מעריך מאוד על הבחינה הזאת שארץ ישראל היא מיוחדת, שאין עליה שר ומושל, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא שולט עליה, ולכן הוא נקרא אלוקי הארץ. כן, אז בין השאר הוא כותב שגם חץ דום הוא דווקא בגלל הארץ, אבל למלא שארץ דום הייתה בארץ ישראל לא היו נשים, דווקא בגלל שסדום זה חלק מארץ ישראל, לכן הם נשו בעונש החמור שלהם. וכנ"ל הוא אומר שהקוטים שנבוכדנצר הביא לאחר שהוא הגלה את עם ישראל והוא הביא לפה קוטים, אז פה האריות אכלו בהם, אבל כשהם עשו את אותם מעשים בבבל לא אכלו בהם, דווקא בגלל שבארץ ישראל הם עשו את המעשים האלה, אז הארץ לא יכולה לסבול את המעשים שהם עשו, ולכן האריות אכלו בהם. אז רואים שגם אל גויים הארץ היא מענישה אותם בעונשים חמורים. טוב, אבל יכול להיות שבנקודה הזאת אולי יש בזה בחינות שונות. יש אולי בחינה מסוימת שגם כלפי גויים הארץ פועלת בהם כאשר הם עושים מעשים שלא רואים לארץ, אבל ודאי שכמו שאנחנו נזכרנו הרבה פעמים שעם ישראל שהוא נבחר, ובוודאי לאחר שעם ישראל קיבל את מדרגתו האלוקית ביציאת מצרים, ובוודאי לאחר שקיבלנו תורה ובנו את המשכן, אז כל מדרגת עבודת השם שלנו היא התעלתה, ולכן בוודאי שהנקודה הזאת היא של חטאים שאולי גם לעמים אחרים לא משפיעים, אבל בער עם ישראל, כיוון ששורה בהם השכינה, אז ממילא החטאים האלה פועלים שמסתלקת השכינה מתוך העם, וממילא גם הארץ מקיאה את יושביה. כן, מה שאמרתי שזה גם קשור ליום העצמאות, מעבר לנקודה הזאת שלה, של הרמב"ן במצוות, שהוא אמר שיש מצווה של ריבונות של עם ישראל על הארץ, שתהיה ברשותנו. כן, הרמב"ן גם פה על התורה שהוא מביא פה את על פי הפסוק בדברי הימים שזה ספרי, שכאשר אתם עליה ונכבשה הארץ לפני השם, ככה מופיע בספרי. ונשבה הארץ לפני השם ולפני עמו, פסוק בדברי הימים, וכי תעלה על דעתך שישראל מחבשים את הארץ לפני המקום? ולכאורה במה ישראל מחבשים את הארץ לפני המקום? הרי הקדוש ברוך הוא גם בלעדי ישראל הוא מנהיג ושולט בכל העולם, אלא כל הזמן שהם עליה כאילו היא מחובשת, העינם עליה אינה מחובשת. כלומר כל הזמן שעם ישראל עליה בארץ ישראל כאילו היא מחובשת לפני השם, כלומר כאילו שהארץ מקבלת קדושה, ואז היא כאילו נקראת שהיא לפני השם. אם הם אינם עליה, גם אם הארץ ודאי נחשבת עדיין לארץ קדושה, ועם ישראל הוא תמיד עם השם, אבל אם עם ישראל לא על ארץ ישראל, אינה מחובשת, כי ביכול הארץ לא מחובשת לפני השם, כיוון שקדושתה לא יוצאת לפועל, כיוון שהקדושה של הארץ וגם של העם היא יוצאת לפועל כאשר יש חיבור בין הארץ ובין העם. וגם זה לא רק נגמר בארץ והעם, אלא גם האלוקות מופיעה בעולם כאשר עם ישראל מתחבר עם ארץ ישראל. טוב, זה פרשת הריות והמשמעות שלה והחיבור שלה לארץ ישראל ולמקדש. כן, פרשת קדושים. אנחנו נשקיע אולי 10 דקות, רבע שעה בכל פרשה כדי שיהיה לנו איזשהו משהו בכל פרשה שלא יהיה לנו חורים. כן, שוב פעם פרשת קדושים, אז גם נחבר את זה ליסוד הזה של הרמב"ן, שכל ספר ויקרא הוא קשור להשראת השכינה. כן, אז יש איזשהו דמיון שיש הרבה פעמים כל מיני בחינות, פרשת קדושים מתייחדת שיש בה הרבה פרטי מצוות, לכן מה שהרש"י מביא על פי המדרש, פרשה הזו נאמרה בהקל, דברו אל כל הדת בני ישראל, כמה שרוב גופי תורה תלויים בה. אבל זה מזכיר עוד שתי פרשיות שגם הם, פרשת משפטים ופרשת כי תצא, שגם בהם יש ריבוי פרשיות, וזה ככה לפעמים אופייני שכאשר בהתחלה יש מעמד כמו יתרו, מעמד הר סיני, אחרי זה יש פרטי דינים במשפטים. יש בהתחלה דברים כלליים, ואז יש פרטי דינים, כך גם בספר דברים. אז פה פרשת קדושים, לאחר דברים כלליים של קורבנות, יש לנו עכשיו פה שזה גם מתבטא בפרטי מצוות, כאשר לפי הרמב"ן נצטרך לומר שהרבה מהמצוות פה קשורות לעובדה ששכינה שורה בישראל. לפי הרמב"ן אולי גם כל המושג הזה של קדושים, שיש פה זה מחלוק רש"י ותוספות, מה זה קדושים תהיו. רש"י אמר שזה נקרא כנגד גדר ערווה, כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה אתה מוצא קדושה, כלומר שעיקר המושג קדושה שייך על ידי שמירה מעריות, שזה משהו כמו שהזכרנו יותר מאשר מצוות אחרות. כמו שהתורה אמרה, אלוהים של אלו שונא זימה, כמו שבנושא של עריות, שזה נושא עמוק בנפש האדם, הוא יותר מבטא את הקדושה של ישראל, כמו שגם יעקב אבינו שנקרא קדוש, זו עובדה שיעקב אבינו היה מיוחד בקדושתו, לכן לא ראה קרי עד שהתחתן בגיל 84-77. כן, הרמב"ן אבל מוסיף פה שקדושים תהיו זה פרושים תהיו, לא רק מהעריות, אלא באופן כללי מצווה להיות פרוש, שגם אם זה לא חיוב, פרושים, שהחיוב הוא ודאי שעיקרי המצוות, המצוות עושה מצוות לא תעשה, וגם דיני דרבנן, אבל יש גם מצווה כל אחד להיות פרוש, כאשר לפי הרמב"ן זה, יש בזה שתי מדרגות, יש בזה בחינה אחת, שזה כן דין מחייב, וזה לא להיות נבל ברשות התורה, הביטוי של הרמב"ן. מה זה נבל ברשות התורה? כן, אדם יכול להגיד, אני צדיק, אני שומר על כל הקשות, אני אוכל גלט, אני לא אוכל אפילו, אני עושה שביעית לחומרה, אני אוכל רק את ההכשרים הכי מעולים, אבל הוא פרוץ בתאווה, הוא יכול לאכול את כל הדברים, הוא פרוץ בתאווה, הוא אוכל את הכל בתאווה, כל היום בארוחת בוקר וצהריים הוא אוכל, אוכל בשר ושותה יין, אבל את כל תאוותיו הוא עושה ביתר, הוא לא עובר על שום איסור ולא עובר על שום דבר, אז הוא נקרא נבל ברשות התורה. כן, אז זה לא איסור מוגדר בלב, אבל זה הוא עובר על קדושים תהיו. כלומר שהוא, התורה רוצה שלמרות שאתה כאילו לא עברת איסורים, אבל התורה רוצה שתשמור על מה שאתה, על איזושהי בחינה שהתורה רוצה. התורה רוצה שאתה לא תהיה בעל תאווה, שאתה תהיה צנוע. וכמו שכותב הרמב"ן, שזה דרכה של תורה, שזה קיים בהרבה מצוות. כמו בשבת יש לבים, יש למתת מלאכות, יש דינים דרבנן, ואחרי זה באה תורה ואמרה שבות. שבות זה בא לומר שבאו חזל ואמרו שגם אדם יכול לשמור שבת, לא לעבור עליו, אבל כל השבת להיות סבל, לעבוד כל השבת בעבודת סבלות, שהוא לא עובר בזה על שום דאורייתא, אבל הוא לא שובת בכלל. באה התורה ואמרה שבות, כלומר תשמור גם כן שתשבות, כדי שתהיה עסוק בתורת השם, בענייני קדושה, ולא תעבוד בכל השבת, העיקר לא לשמור מלאבים. ולכן מזה חזל גזרו מוקצה, וגזרו טלטולים, וגזרו הרבה דברים, שזה מכוח דין שבות. כנ"ל באיסורי ממון, יש דין שמה התורה אמרה, לא תעשוק, לא תגזור, לא תגנוב, לא תלין, הרבה דברים, הרבה מצוות נאמרו בדיני ממונות. אבל חוץ מזה התורה אמרה לפני משורת הדין, ועשית הישר והטוב. אדם יכול להגיד אני בסדר גמור, אבל הוא עושה דברים שהם לא בסדר. כן, אז לפני משורת הדין זה למנוע איסור. אבל אומר הרמב"ן, יש גם לזה מבחינה של פרושים תהיו, שזה הכנה לקדושה. כלומר שקדושים תהיו זה לא רק לא להיות נבל ברשות התורה, אלא כל היכולת של האדם להגיע למדרגות עליונות, זה כאשר הוא פרוש. כן, זה מה שאומר הרמב"ן. בתמה כתוב שאמר קדושים תהיו כקדוש אני השם אלוקיכם, לומר שאנחנו נזכה לדבקה בו ביותנו קדושים. כלומר בדברים האלה שדברי הרשות, שבדברי הרשות האלה שזה לא איסור אתה יכול או ליפול, מצד שני בדברי הרשות שם אתה יכול גם לבטא את ההתעלות שלך. היכולת שאדם להתעלות ולהגיע למדרגה של דבקות בהשם, זה על ידי זה שגם בדברי הרשות הוא פורש מהם, הוא מתקדש מהם, ואז הוא יכול להגיע גם לדבקות בהשם. כמו שבמסילת ישרים, שהסדר שלו זה בהתחלה זה זהירות, זריזות ונקיות, שזה עשה ולא תעשה בדרבנן, זה כל האלה, זה חיוב על כל אדם ואדם, ומשם מתחיל פרישות, חסידות, טהרה, עד שבסוף מגיע לקדושה, זה כבר מדרגה שהיא לא חיוב, אבל זה מדרגה שמי שרוצה להגיע לדבקות בהשם, אז זה מתחיל מפרישות. שלפי כן, אז שוב פעם זה מתאים למהלך של הרמב"ן, שאם ספר ויקרא שעוסק לאחר השראת השכינה, אז הוא גם פרשת קדושים שמטרתה איך שנזכה שהשכינה ששורה בנו, שנהיה באמת קשורים אליה, דבוקים אליה, שבאמת נזכה להיות דבוקים בשכינה, זה על ידי קדושים תהיו, לא רק במובן השלילי שלא להיות נבל ברשות התורה, אלא על ידי שנזכה באמת להידבק באלוקות למעלה. כן, יש ברמב"ן פה גם כן האריכות, ואולי זה גם קשור קצת לעם ישראל, לכנסת ישראל. יש פה ברמב"ן שזה איסור מיוחד מאוד, איסור מולך, שהוא מעבר לדין הפרטי שלו, כנראה שהוא מדבר על משהו מאוד עמוק, שהתורה אמרה עליו שמי שעובר על איסור מולך, איש ישתתי עם זרו למולך, כי אם זרו נתן למולך, למה תמא את מקדשו ולחלל לשם קודשי. מה זה תמא את מקדשי? אז רש"י אומר, לשון רש"י, את כנסת ישראל, שהיא מקודשת לי. כלומר, יש כאן בחינה כזאת שעדה, שאם דיברנו מקודם על מציאות שיש חטאים שגורמים לפגום בקדוש ברוך הוא, לפגום בקודש, לפגום באוהל מועד השוכן איתם בתוך תומתם, יש מציאות שפוגמים גם בכנסת ישראל. כלומר, כנסת ישראל, שזה הכוח הרוחני הכללי, מה שנקרא, עם ישראל הוא לא רק יחידים, אלא יש כנסת ישראל, שזה כל הכוח הרוחני, שהוא בעצם אולי העיקר, עליו נאמר אשר בחר בנו מכל העמים. זה לא רק אותנו, כל השישים ריבו, אלא יש מה שנותן לנו את הכוח הלאומי שלנו, הציבורי שלנו, שהוא נקרא כנסת ישראל, שבו השם בחר, השם בחר בכנסת ישראל. והיא נקראת, היא מקדשי, היא נקראת, כנסת ישראל היא מקודשת לי. כן? היא מקודשת לי. החפץ, אומר הרמב"ן, החפץ ליצירה, שיברכו עליה לשמוע גדול, כי משם יהיה קיום העולם, ואם לאו, יתעלה בשמו הגדול ומסתלקת השכינה מישראל. וכל שכן מי שמקריב פרי למולך, שהוא מתאב את גון יעקב ומשכנו. והוא ממשיך אחרי זה, כשמי שעובר על החטא הזה, לכולם יזיק, כי גורם לשכינה שתסתלק מישראל. והביטוי הארץ ירמוז לכל ארץ ישראל. שהמושג ארץ, יש חיבור בין ארץ וכנסת ישראל. המושג ארץ, לפי הרמב"ן, מעבר לביטוי הממשי שלו, אבל יש גם ארץ ישראל, יש גם משמעות רוחנית למושג ארץ, שזה כנגד כנסת ישראל. יש חיבור בין כנסת ישראל ובין ארץ ישראל. כן? אז מה שאומר הרמב"ן, שיש לנו כוח, הכוח העיקרי שלנו, ועל זה כל הזמן צריכים לשמור, ולכן חז"ל אומרים על ירובעם בנבט, שהוא יחטיא את ישראל אבילים שבשמיים, הוא פגם בקדוש ברוך הוא ובכנסת ישראל. כלומר, שיש לנו הכוח המקור של כל הקדושה זה הקדוש ברוך הוא, אבל יש לקדוש ברוך הוא, יש לנו כוח שחז"ל אומרים שזה כמו אבי ואמו. הקדוש ברוך הוא זה כמו אבא, וכנסת ישראל היא כמו האמא. ואנחנו, החיבור בין הקדוש ברוך הוא ובין כנסת ישראל, זה כמו החיבור בין המקור האלוקי וכנסת ישראל, שעל ידי זה אנחנו, עם ישראל, שהוא מופיע כאן בעולם למעשה, הוא מקבל את כל כוחותיו. וכל שאיפתנו היא להחזיר את השכינה לישראל, לארץ, זה להחזיר את כנסת ישראל למקום שלה. אז כמו שהרמב"ן אמר בסוף, כמו שאמרנו בסוף שמות, ששורה השכינה במשכן, השכינה היא השלמות של כנסת ישראל, בשלמותה שורה במשכן, וזה החיבור בין העליונים והתחתונים. ולכן חלק מהזהירות שלנו היא הרבה שנשמור שהשכינה לא תסתלק מהמקום, כביכול שכנסת ישראל, שהיא כביכול אימנו, לא תסתלק ותישאר בארץ במקומה. טוב, זה לגבי הנושא הזה של המשפט הזה של למען תמא את מקדשי. פרשת תמור, עיקר פרשת תמור מתעסקת בכהנים, כן, קדושת הכהנים, הדינים המיוחדים של הכהנים, לשמור על עם מי להתחתן, לא להיטמא. כן, אז אם אנחנו עוסקים במקדש, אז ודאי שהכהנים שהם אנשי המקדש, אז יש דין מיוחד לכהנים. כן, אני קורא כאן את הרמב"ן בתחילת פרשת אמור, במצוות אשר בענייני הקורבנות יאמר אל אהרון ולבניו, לא יזכירם בשם הכהנים, כי עניינים מהם בקורבנות ובמלאות הקודש, אבל בכאן יזהיר שלא יטמאו באמת לעולם, אפילו בעת שלא יבואו למקדש, והיא מעלה להם בעצמם. יש מעלה עצמית בכהנים, ולכן גם היום שאין בית מקדש, אבל הכהנים צריכים להישמר מטומאת מת ומנישואים שלא יחללו את קדושתם. יש להם מעלה בעצמותם, ולכך הזכיר הכתוב בכהנים, לומר כי בעבור שהם כהני השם ומשרתי אלוקינו, יאמר להם שיתנהגו כבוד גדולה בעצמם ולא יתאמו לעולם. כלומר, כמו שהתורה מפרשת, בקדשתו כי יתלחם אלוקיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך, כי הקדוש אני השם מקדישכם. כלומר, כמה שהכהן, כל הכהנים, הוא מקריב את לחם אלוהיך, הוא זה שיש לו את היכולת הזאת, שהוא נבחר, כמו שאמרנו, והיבחר בארון, בחירת הארון היא סוג של בחירה מתוך ישראל, עם ישראל נבחר מכל האומות, והכהנים נבחרו מתוך הלוויים, אז הוא נבחר, הוא ממש נבדל, אז כיוון שהוא לחם אלוקיך הוא מקריב, לכן הוא צריך להתנהג בקדושה, ולכן יש את המושג של חלל, המושג של חלל שנאמר אצל כהן, שאם כהן מתחתן עם גרושה או כהן גדול עם אלמנה, הוא מחלל את קדושתו, כלומר שיש בו קדושה והוא מחלל אותה, חילול הקודש, כאילו במקום שהוא, הביטוי של קדוש זה שהוא צריך לשמור על דרגתו, על מדרגתו, ואם הוא לא שומר עליה הוא חילל, כביכול הוא עשה אותה חולין, חולין, בחולין אדם עושה מה שהוא רוצה, אבל בקודש אדם צריך לשמור על קדושתו שלו, שהיא מדרגת חיים יותר גבוהה, ועל ידי זה הוא לא מחלל, הוא לא עושה את זה לחולין. ולכן גם אם כהן מוליד בן מגרושה, אז הבן הוא נקרא חלל. מה זה חלל? כוונה שהוא התחלל מקדושתו, יש בו קדושה והיא מתחללת, כביכול הקדושה התקלקלה, נעלמה. לכן חללים אין להם איסור של טומאה, וחלל לפעמים הוא גם יכול לאכול אפילו בזה. הרב,
ישראל שואלים מה זה, הקדושה של המגזר כיהודי עדיין קיימת?
כן, הוא נחשב ליהודי רק, אבל ודאי שזה ממזר הוא פחות ממדרגת יהודי רגיל. יש מדרגות גם בתוך ישראל, ודאי שהממזר הוא, כמו שיש משנה בסוף קידושין, כן, משנה את יוחסין, עשרה יוחסין, כלומר שיש דרגות ביוחסין, אבל ממזר הוא נחשב לחיסרון בקדושת ישראל, ובוודאי שהוא מחויב בכל הדינים, כל הדינים שחלים על כל יהודי ויהודי, הם חלים גם עליו, אפילו בצורה קיצונית, חז"ל אומרים ממזר תמיד חכם, יותר נעלה מכהן גדול, יקריים פנימיים, שממזר תלמיד חכם הוא יותר נחשב מכהן גדול עם הארץ. כלומר, כהן גדול שמייצג לנו את שיא הקדושה, ממזר מייצג את החיסרון הגדול ביותר שלא יבוא בקהל השם, אבל אם הממזר, לא רק שהוא שומר את כל המצוות, אלא הוא תלמיד חכם, והוא מתקדש, והוא שומר, והוא יכול להגיע לקדושה, הוא מתקדש במעשיו, אז הוא יקר בעיני השם יותר מאשר כהן גדול שיש לו את היוחסין מצד עצמותו, אבל הוא עם הארץ.
אבל מי
שפגע
בקדושה זה
הכהן,
החלל עצמו הוא לא עושה כלום,
משם הכהן הזה ירד לדרגת חלל. גם, אבל, גם, אבל עדיין, טוב, זה שאלה כללית, אבל עדיין הילד שנוצר מחיבור כזה שהוא חיבור מחולל, אז גם הילד הזה שלא מאשימים אותו, זה מציאות עצמית בו, הילד הזה הוא מחולל, ממה הוא מחולל? מקדושת הכהונה. חלל הוא לא, זה לא פסולי קהל, זה פסולי כהונה. כוונה שילד כזה הוא לא יכול לעבוד במקדש, הוא מוכלל מדיני כהונה, אבל הוא לא, אבל נכון, אתה יכול לשאול אותו דבר, אדם שבא על אשת איש והוליד במזר, מה השם הילד?
לא יכול לשאול אותו דבר, היא נחינה מי.
נכון, זה לא האשמה שלו, זה מציאות שלו.
עוד יותר שהכהן הזה עדיין יכול להמשיך לעבוד במקדש.
מה?
אותו כהן שהוליד חלל, אין בו שום גאו
בקדושה. לא, כל זמן, זה שאלה אם דאורייתא, כל זמן שהוא נשוי לזה, אז הוא מחולל מקדושתו, הוא לא יכול לעבוד במקדש.
הכהן,
כן, כל זמן שהוא נשוי לזה, ולכן בקדשתו, כי תכף מלוקמים שלו, צריכים לקפות אותו, להיפרד מה, כל זמן שהוא יחד איתה, הוא מחולל. רק אני לא יודע אם זה דאורייתא או דרבנו, הדין הזה שלו. כן, אמנם בתוך הפרשה הזאת, מופיע גם מושג שהוא קיים לגבי כל ישראל, וזה סוגיית חילול השם. כלומר, כהמשך לפרשת החילול, חילול הקודש, שנאמר על כהנים, שזה מופיע כמה וכמה פעמים בפרשה הזאת. אז בהמשך הפרשה, אבל לא יכול להיות קודשי בני ישראל, זה נאמר גם על שהוא לא ייכנס בתאומה, שלא יוכל בתאומה, כל זה נאמר לגבי לא לחלל את הקודש. בהמשך, גם מה שמופיע בפרשה, בצורה כללית, ושמרצים מירותיי ועשיתם אותם, אני השם, ולא תאכלו לשם קודשי, ונקדש לפתוח בני ישראל, אני השם מקדישכם. ומוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני השם. שזה מצווה שהיא נאמרת פה באמצע פרשת אמור. כן, אבל זה כבר, אז הרמב"ן מביא שבאמת יש לזה שתי משמעויות. מצד הפשט זה המשך כל הפרשה הקודמת. יזהיר כל ישראל לשמור המצוות, אבל שקשורות לקורבנות. חיזרו בקורבנות במומים, במחוסרי הזמן קודם שבעה, ביום שנשחטה האם, ולעשות הזבחים והתודה, ולשחוטם לרצון, בכלול כל המצוות יחד. אבל חז"ל דרשו את זה גם על איסור חילול השם, מה שרש"י כאן מביא, והרמב"ם פוסק את זה בהלכות, בספר מדע, הלכות יסודי התורה, שמי שעובר אל דברי השם מזידים, מזיד, הוא גם כן נקרא מחלל את השם. כלומר, מי שעובר על משהו בגלל שתקפו יצר, זה אנוס. לא אנוס, אבל סוג מסוים של אילוץ. אבל מי שעובר על דברי מזידים, מי שעובר על דברי השם ביד רמה, מה שנקרא, כאשר מה שנקרא לאחיס, זה נקרא מעבר לעבירה שהוא עובר, הוא נקרא מחלל את השם. כלומר, שמי ששום דבר לא משפיע עליו, אבל פשוט הוא מזלזל בכל דברי התורה, והוא עובר עליהם בלי שום איזשהו דחף שדוחף אותו לזה, לא דחף חיצוני ולא דחף פנימי, זה נקרא חילול השם. אז זה מעבר למצווה, זה חילול השם, כיוון שאתה מתייחס למצוות השם כדבר של חולין, כמו דבר של חולין, כמו חוק של של המדינה, לא לנסוע מהר, כולם עוברים עליו, מי נוסע, כלומר זה חולין, אם לא יתפסו, לא יתפסו אותך, אתה עובר על זה, אז בחולין אתה אומר, זה לא דבר שאתה מרגיש אותו, שהוא כל כך עול עליך, מחייב אותך, אבל דברי השם, שזה מצד העצם הדבר, אתה מחויב בו, אם אתה בלי שום אילוץ, אתה עובר על דברי השם בצורה מזיד, ובוודאי אם אתה עושה את זה בפרסיה, זה מקרה הנפש שאתה עושה ביד רמה, לכן זה נקרא חילול השם. זה איסור חילול השם, כאשר ודאי שחז"ל למדו את זה, לא רק על הנושא הזה של מי שעובר במזיד, אלא גם יש עבירות שנקראות חילול השם, מה שחז"ל אמרו, שאפילו מי שכופים אותו לעבור עבירה, לא רק שעובר במזיד, אלא מי שכופים אותו לעבור עבירה, וזה בפרסיה, זה גם נקרא חילול השם. כלומר, מי שכופים אותו לעבור על דת, וזה בפרסיה, כמו שבתוך בני ישראל, זה נקרא גם חילול השם, כמו שאדם מצווה למסור את נפשו, כאשר כופים אותו לעבור עבירה בפרסיה. שאם אתה עובר בפרסיה, שזה לפני עשרה מישראל, זה חילול השם. למרות שזה באונס, כמו שהרמב״ם בפרק עם יסודי התורה מעריך, למרות שמצד העבירה כשלעצמה, אתה לא תענש עליה. גם אם עברת עליה, אתה לא תענש, כמו שאתה אנוס. אבל כמו שאתה בפרסיה, יש לך מצווה מיוחדת, לא לעבור את העבירה, כיוון שלא לחלל את השם, הכוונה לא לעבור עבירה בפרסיה, גם אם זה באונס. זה מצוות קידוש השם, איסור חילול השם. מצד שני, שאם אתה כן מוסר את יהודי, מוסר את נפשו, זה קידוש השם. כן, כל המצווה הזאת זה מצווה פלאית. ולכן חז"ל דנו בשאלה, האם קידוש השם זה רק אצל יהודי? מה הדין בגוי, במצוות שהוא מחויב בו? גוי ש... קופים אותו לעבוד עבודה זרה, שגוי מצווה בעבודה זרה וקופים אותו לעבור עבודה זרה, האם הוא מצווה לקדש את השם? זה הגמרא מסתפקת בזה בסנהדרין, בפרק בן סורר המורה. כן, אבל הנקודה הזאת שקידוש השם זה מצווה מאוד לא הגיונית, כאילו מצווה לא מסתברת, כמו שההיגיון אומר, כמו שלפני כן, הרי זה מתנגד למה שכתוב בתורה לפני כן בפרשת קדושים, זה נאמר ושמרתם את כל חוטיו אשר עשה אלה מצוות אשר עשה אותם האדם בחי בהם. לא, זה בפרשת אחרי מות. ושמרתם את כל חוטיו אשר עשה אותם האדם בחי בהם, אני השם. שמזה חזל לומדים שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה וחי בהם ולא שימות בהם. זה המקור לכך שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, אפילו שבת ואפילו כל עבירות, זה וחי בהם. ופה אנחנו מוצאים שלמרות כל זאת, אם זה באיזשהו מקרה של חילול השם, כמו אם זה בפרסיה או אם זה בזמן של יש גזרה להעביר בשעת הגזרה או שלושת העבירות החמורות, אדם מצווה למסור את נפשו. לכאורה זה מאוד לא טבעי, זה מאוד, אם לדוגמה מדברים פה על גדול הדור רבי עקיבא, גדול הדור שהוא, כן, אנחנו נמצאים עכשיו כמו בספירת העומר, יש לו תלמידים, יש לו אלפי תלמידים. אם עכשיו הוא בסיטואציה של כפייה על דת, ואומרים לו תמסור את הנפש, מה עדיף, שהוא ימסור את הנפש או שישאר בחיים? ואז הוא גם יוכל לקיים עוד אחרי זה הרבה שנים מצוות, הוא יוכל ללמד תורה הרבה פעמים, אז מה עדיף לקדוש ברוך הוא? שהוא ימות או שהוא ימסור את הנפש? ההיגיון אומר שהוא יישאר בחיים. על ידי זה הוא גם יוכל לקיים הרבה מצוות, ועל ידי זה הוא גם יוכל ללמד תורה, קדושת השם כאילו תתרבה. כל קידוש השם אומר לך שאם יהודי נקלע לסיטואציה הזאת, אומרים לו תסלק את החשבונות שלך. יש, המציאות הזאת הביאה אותך למצב שעכשיו אתה, השם ציווה אותי, אני מסלק את החשבונות שלי, גם את השיקולים שלי, את הדעה שלי, ואני עושה את הכל כבש כדי לקדש את השם, כדי ששמו של השם יתגדל. השם דעתו גדולה מדעתי, מחשבותיו גדולה מחשבונותיי, לכן אדם מצווה לבטל את דעתו ולמסור את הנפש למען קידוש השם. סייסים, תאמין ששמו של השם יתקדש על ידי המסירות נפש יותר מאשר כל מה שאתה חושב שזה יגרום בפועל לקידוש השם. זה קידוש השם, קידוש השם זה כאילו ביטול הדעה, ואדם מבטל את הכל אל האלוקות. זה מצווה שמעבר לדין המעשי שבה, היא מבטאת איזשהו יחד של אדם לכל היחד של עבודת השם. טוב, נמשיך הלאה לפרשת, זה פרשת אמור. כן, פרשת אמור יש לנו גם כן פה את כל המועדים, שאומנם לא מפורטים פה הקורבנות, אבל מוזכרים פה ברמז הקורבנות. עיקר פרשת המועדים שבפרשת אמור נאמרו לגבי הגדרת המועדים כמועדים, מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יש כאן את התאריכים של קביעותם כמועדים, את כל החגים מתחילת הפסח, מפסח ועד סוכות, כל סדר המועדים. אבל בכל אופן זה מופיע פה מפני שמוזכרים פה גם הקורבנות. אז הרמב"ן בהתחלה פה כותב, לא יפרש קורבנות המוספים בפרשה הזאת. הקורבנות במועדים מוזכרים בפרשת פנחס בספר במדבר, אבל הזכיר המועדים כאן בתורת כהנים בעבור שהם ימי הקורבנות. כלומר הקורבנות לא מוזכרים בהם לפרטיהם איזה קורבנות, אבל עניינם במועד שבהם במקרא קודש ובמלאכת עבודה לא תעשו הם עדיין ימי קורבנות, וירמוז עליהם כמו שאמר ויקרבתי משל השם, ואמר בסוף הפרשה אלה מועדי השם תקראו אותם לקריאה הקודש להקריב אישה להשם עולה ומלכה. כלומר הזכיר את זה פה בספר הזה, ספר ויקרא, כמו שאמרנו שזה ספר הקורבנות, כמה שמוזכר שבמועדים האלה יש בהם הם ימים של קורבנות מיוחדים, אבל לא יעריך לבאר המוספים שלא רצה שינהגו להם במדבר. כלומר לפי הרמב"ן הקורבנות המוספים לא נהגו במדבר, הם התחילו לנהוג רק בארץ ישראל. התמידים כן נהגו במדבר, אבל המוספים לא. זה דיון ארוך, זה סוגיה בפני עצמה, בחולק גדולה בין המפרשים, גם בין התנאים, זה שיטת הרמב"ן. ואז אחרי שמנה בספר במדבר בארץ, בחומש הפקודים וציבה לילה תחלק הארץ, אז הוא בער את המוספים כולם בפרשת פנחס. כן, אז הרמב"ן מבאר שלכן זה מופיע פה בהקשר של הקורבנות, אבל זה לא מופיע פה בדווקא.
למה מוספים לא
יהיו במדבר? איך?
למה מוספים לא
יהיו במדבר
לדעה של
סבירות שלו? לדעה שלו? כנראה שהיא שיטת הרמב"ן ש... שכנראה שזה המדרגת המוספים זה מדרגה כנראה יותר גבוהה של... מעבר ללשון של מוסף, כפשוטו שזה מוסף על קורבנות התמיד, אבל זה גם מדרגה של התווספות של קדושה שיש ביום הזה. ומכוח הקדושה היתרה שיש ביום הזה, לכן גם יש בו קורבנות מיוחדים שהם מקבילים לתוספת הקדושה. ולכן אומר הרמב"ן שהמדרגה של הקדושה שמתבטאת בקורבנות היא לא נהגה. הרמב"ן אומר, המועדים כיום טוב, כאיסור מלאכה, זה התחיל לנהוג מיד כבר במדבר. אבל הקורבנות שמקריבים במוספים, זה לא נהג במדבר. זה נהג רק בארץ ישראל, אבל זה מחלוקת בין התנאים. כולם מעירים פה על הרמב"ן הזה, זה שיטתו. טוב, יש לנו עוד, רק נדבר על הפרשה שתהיה השבת, פרשת באר, כן, אולי גם נחבר אותה לנושא של, כן, הנושא שלנו, שאנחנו נמצאים בשנת השמיטה. אולי זה גם קשור לימים האלה של ימי ספירת העומר. הרמב"ן כותב, הנושא של ספירת העומר הוא מופיע בפרשת אמור. מצוות העומר, קורבן העומר, וקצתם את, והבאתם מורגשים צריכם אל הכהן, וניף את העומר, ואחרי זה הוא שפתכם במחורת השבת, שבע שפות תמימות תהיינה, והוא בהמשך כך הלאה. כן, הרמב"ן אומר בפרשת אמור, שהרעיון של, זה כנראה הוא מדבר על זה יותר בסוד, כן, הוא מדבר שם, והנה מספר הימים מיום התנופה של העומר עד יום מקרא קודש שזה שבועות כמספר השנים משנות השמיטה עד היובל והטעם בהם אחד. הוא מסביר שהטעם של שניהם הוא אחד. איזה טעם? הוא מקמל בוודאי לאיזשהו טעם פנימי. כלומר שיש בחינה מיוחדת פנימית במשמעות של הספירה מהעומר עד שבועות, כמו הספירה בשנת היובל, שזה אותו ספירה של 49, ביום ה-50 של ספירת העומר זה שבועות, ושנת ה-50 של בשנת היובל זה שנת היובל. הכן תספרו 50 יום שיספור 7 שבתות 9 ו-40 יום, ויקדש יום ה-50 הנספר בידו, כמו שאמר ביובל. וזה הם טעם תמימות. טוב, ובדי שהרמב"ן רומז פה לאיזושהי בחינה מאוד עליונה, כן, וזה קשור לנקודה ששנת היובל, מציאות היובל, היא מדרגה מאוד עליונה, שם ישראל זוכה לה, וזה קשור כמובן גם לשמיטה, כלומר, הישיבה עסקה בנושא של השמיטה, נכון, בתחילת נושא השמיטה, שבאמת, הרי חז"ל אומרים, לפי, זה חלק מהסוגיה, האם בזמננו, שמיטה דאורייתא דרבנן, כאשר מי שסובר ששמיטה זה דרבנן, זה על פי האם השמיטה תלויה ביובל. כלומר, שאם היובל הוא דרבנן, או שאין יובל, אז גם השמיטה זה דרבנן. ולמה היובל הוא דרבנן? בגלל שביובל יש מושג של כל יושבי העליה. כלומר, שיובל הוא קיים, כיוון שכמו שכתוב בפרשה, וקראתם דור בארץ לכל יושביה, חז"ל דרשו בערכים, לא, לכל יושביה, הכוונה כאשר כל יושביה עליה. מה זה כל יושביה עליה? אז הגמרא בערכין מבארת שצריך שיהיה כל 12 השבטים פה בארץ, ולא רק שיהיו כולם פה בארץ, אלא גם שכל שבט ושבט יישב במקומו. אז כאשר כל שבט ושבט במקומו וכל עם ישראל חוזר חזרה לארצו, אז נוהג היובל מדאורייתא. ולכן אומרים חז"ל בגמרא שמה, שמאז שגלו בזמן בית ראשון שגלו שבט גד וראובן, הם היו הגלות הראשונה שגלו, אפילו שרוב ישראל עדיין נשאר פה בארץ, פסקו לספור יובלות, כמה שכבר לא היה כל יושביה עליה. ואם מאז היובל הוא לא דאורייתא, אז גם השמיטה היא לא דאורייתא. לכן השמיטה מאז היא רק דרבנו. כן, רואים פה ודאי שהיובל הוא מדרגה מאוד גבוהה, עליונה של, 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 של עם ישראל, וזה אולי מה שאומר הרמב"ן פה, זה גם איזושהי בחינה של ספירה, והרמב"ן מעריך מאוד בנושא של למה השמיטה. חז"ל אומרים שבעוון שמיטה ישראל גולים. אז למה באבון שמיטה ישראל גולים? למה זה כזה חטא חמור? הרי זה מצוות עשה, אבל למה בגלל זה עם ישראל גולה? אז הרמב"ן גם כן פה מדבר פה בסוד, הוא לא מדבר פה הוא מדבר פעמים הרבה פה מסוד. הוא מדבר פה על הביטוי, ושבת הארץ שבת להשם, לשם השם. אז מה זה לשם השם? אומר הרמב"ן, לשון הברייתא בתורה כשבת להשם, כשם שנאמר בשבת בראשית, כך נאמר בשביעית, שבת להשם. הוא ממשיך אחרי זה, והנה בכאן עוררו אותנו סוד גדול מסודות התורה. כבר רמז לנו רבי אברהם, שכתב שבת השם כיום השבת, וסוד ימות עולם רמוז במקום הזה. הוא משתמש פה במילים מאוד חריפות. כוף אוזנך לשמוע מה שאני רשאי להשמיעך ממנו, בלשון אשר אשמיעך, ואם תזכה תתבונן. כאילו, הוא מדגיש פה הרבה סייגים שאתה רוצה להבין, זה לא פשוט. אם תזכה תתבונן. אז אנחנו לא מעמיקים פה, רק נקרא את מה שהוא כותב. כבר כתבתי בסדר בראשית, כי ששת ימי בראשית הם ימות עולם. שם הרמב"ן מעריך מאוד שכל יום ימי בראשית הוא רומז לאחד מאלפים, לאלפי שנות קיום העולם. כל יום הוא כנגד אלף שנה, והיום השביעי הוא כנגד לעתיד לבוא. ויום השביעי שבת לשם אלוקיך, כי בו יהיה שבת לשם הגדול. כמו ששנינו בשביעי מה היו אומרים, מזמור שיר יום השבת, איזה שבת לעתיד לבוא, שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים. והנה, הימים, כוונה ימי בראשית, או הימים כל יום מימות השבוע, רמז לאשר ברא במעשה בראשית, לשעבר. והשנים, שנות השמיטה, ירמזו לאשר יהיה בבריאת כל ימי עולם. כלומר, השנים, שש שנים עבודה ובשנה השביעית שבת, זה רומז לעובדה שיש סדר לעולם, כל שנה היא כנגד השנים של אלף שנים של כל שנות העולם. ועל כן הוא מסביר הרמב"ן, אם הימים והשבת הם כנגד בריאה מעשה בראשית וכנגד לעתיד לבוא, החמיר הכתוב בשמיטה יותר מכל חייבי להבים, וחייב הגלות יליה, כמו שמחמיר בעריות, שנאמר אז תהיה תארץ את שבתותיה, והחזיר העניין פעמים רבות, כל ימי הושמה תשבות, ונאמר בארץ תעזב בהם ותראה את שבתותיה, וכן שנינו באבות, גלות בעל עינוי דין ועל עיוות הדין ועל שמיטת הארץ, מפני שכל הכופר בה אינו מודה במעשה בראשית, וגם אינו מודה בעולם הבא. כלומר, מי שלא שובט, כמו מי שלא שובט בשבת, לא מאמין בבריאת העולם שהעולם נברא בששת ימי בראשית והשם שבת ביום השביעי, כך מי שלא שובט בשמיטה הוא בעצם מראה בכך שהוא לא מאמין בעובדה שיש העולם, גם הוא צועד לקראת שלמותו, העולם צועד לקראת העולם הבא. וכן החמיר הנביא וגזר גלות על שילוח עבדים בשנה השביעית וכו'. כן, ואחרי זה הוא ממשיך גם על היובל, זה על השמיטה. והיובל יוודע עוד מבראשית עד ויחולו. יש שם גם כן כנראה 49 תיבות. כי השובו ביובל הכל איש של אחוזתו ואיש של משפחתו, כי הוא מוסד המאמין יחריש. טוב, הוא מסביר פה מאוד בסוד, כן? אז הנושא הזה של יובל, כמו שאמרנו, שנת היובל, זה לא רק שישובו איש של משפחתו, איש של אחוזתו ואיש של משפחתו ישובו, כלומר שבשנת היובל השדות חוזרים לבעליהם, ועבד נרצע חוזר לחופשי, אלא בעצם, אומר הרמב"ן, היובל הזה, השיבה הזאת שמרומזת ביובל, זה שהכל שב לאלוקות. אם העולם נברא, ועל ידי זה קצת יש בו איזושהי, אנחנו עובדים בעבודת הארץ, בעבודת העולם, אבל המטרה של כל הסדר הזה, זה בסופו של דבר איך להשיב את הכל לאלוקות, והשמיטה והיובל רומזים בעצם לעתיד לבוא, שהעולם כולה ישוב חזרה לאלוקות. ואולי זה גם מחובר למה שהתחלנו ביום כיפור, שהרי שנת היובל, השדות חוזרים והעבדים חוזרים, זה ביום הכיפורים. ביום הכיפורים תוקעים בשופר, ויש מצוות תקיעת שופר בשנת היובל, ביום הכיפורים של שנת היובל, ואז העבדים חוזרים לבתיהם. כן, אז זה קשור למה שהתחלנו בהתחלת בפרשת החרמות, שדיברנו על מעלתו של יום כיפור, אז זה מחובר לפרשת פה, שפרשת היובל, כמו שאמרנו, כמו שיום הכיפורים הוא המקור הלאוקי שיא הקדוש, ככה יום הכיפורים משנת היובל זה חיבור בין שתי בחינות, בין היובל, בזמן שהיובל נועד, כמו שאמרנו, שזה איזושהי מדרגת שלמות שעם ישראל נמצא בה, שכולם נמצאים פה וכולם חיים, כל שבט במקומו, והקדושת ישראל מתפשטת על כל הארץ בשלמותה, וביום הכיפורים של שנת היובל, אז הכל חוזר חזרה למקומו, וזה השלמות שאנחנו בעזרת השם מצפים לו במהרה בימינו.